טוב. אנחנו מתחילים עם אמצע פסקה שהתחלנו אותה אתמול, באמצע עמוד 11. חזרה קצרה, אחרי שראינו את דרכם של רבי זירא ורבי ירמיה, שרבי זירא התאמץ לשכוח את התלמוד של בבל, כדי לפתוח דף חדש בארץ ישראל, שלא הטריד אותו התלמוד של בבל. לעומתו רבי ירמיה, ורבה, כאילו שככה הגדיר את רבי ירמיה, שאחד מניין, זה סליק לאטם, תרי מניין, את אחד מבבל שעולה לארץ ישראל, הוא כמו שניים של ארץ ישראל. הכוח שדווקא לעלות ביחד עם התלמודה של בבל אל ארץ ישראל ולעלות אותה קומה חדשה, זה עדיף. על גבי זה, הרב ויצמן, ונראה להוסיף ולומר, שדרך לימודנו קרובה יותר לדרכו של רבי ירמיה מאשר לדרכו של רבי זירא. אין לנו מתאמצים לשכוח את התורה שנתפתחה במשך אלפי שנים בחוץ לארץ בכלל ובבבל בפרט. אדרבה, בתורה זו אנו עוסקים, ושאיפתנו צריכה להיות לרומם ולהעלות את תורת חוץ לארץ באוויר עד ארץ ישראל ולאורה של תורת ארץ ישראל. מנהים דברי הגמרא במגילה, תנא רבי אלעזר הכפר אומר, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. כן? אז לא בטוח שהכוונה שנקום בוקר אחד ונראה מטס של בתי כנסת ובתי מדרש מכל מיני מקומות שטסים ונוחתים פה, לא יודע. אולי אחד שם,
דווקא זה אנחנו נשמח לראות.
יכול להיות, אנחנו לא מתנגדים לפירוש הזה גם כן, אבל
כנראה שזה לא יהיה.
גם אם זה יהיה, בוודאי שעיקר האמירה היא לא רק שפיזית האבנים יעברו, אלא שהשיטות, דרכי עבודת השם שבבתי כנסיות שבחוץ לארץ, ודרכי לימוד שבבתי המדרשות שבחוץ לארץ, לא ייעלמו מן העולם בשוב השם שיבת ציון, הוא בארץ ישראל ויעיר עליהם אור תורת ארץ ישראל לרוממם ולסגבם. מדברי רבי אלעזר הכפר יש ללמוד שלא רק תלמידי חכמים הולכים מחי אל חי בעלייתם לארץ ישראל, כי אם גם התורה עצמה. אומרים שהבתי מדרש עתידים לעלות, משמע שגם התורה עצמה שנלמדה בחוץ לארץ היא עתידה להתרומם כשהיא תעלה לארץ ישראל. כך כתב החתם סופר בסיום תשובה שיעדה היה ארץ ישראל. פשוט חתם סופר, הכותב דבריו יטיב בער דחשוכה. ומילין לצד הילה ממלל ברוח נמוכה. ואולי איך שיגיעו הדברים לארץ נכוחה יתעלו ויתקדשו פי שניים בחוכמה ובתבונה ובכל מלאכה. ועל דרך זה נתעלה תלמוד בבלי על ירושלמי אחר שנתקבל שם והייתה הרווחה בדין ובהלכה. חתם סופר כותב על, אחרי שהוא כותב תשובה ליושב ארץ ישראל, כותב על עצמו, אני הכותב יושב בארץ חשוכה. והמילין, הדברים שלי עולים לצד העליון, אני מדבר ברוח נמוכה. כאילו אומר, אני בגלות, אתם עכשיו בארץ ישראל, אז אני בענבה שולח לכם את הדברים. דברים יתרוממו בארץ ישראל. אולי כשהם יגיעו לארץ נכוחה, הם יתעלו ויתקדשו פי שניים בחוכמה ותבונה. כאילו, החתם סופר אומר, אני התכוונתי, כתבתי את התשובה, אבל אולי כשזה יעלה לארץ ישראל, זה יתעלה יותר ממה שהתכוונתי אפילו. מכוח ארץ ישראל. ככה גם נתעלה בבלי לירושלמי אחרי שהוא התקבל בארץ ישראל, כשהוא עלה מבבל לארץ ישראל והתקבל גם בארץ ישראל, אז הוא התעלה יותר מהירושלמי אפילו. מצד זה הכוח שלו, מה שאמרנו רבי ירמי. הרב רצה להתייחס לדברים האלה של החתם סופר גם מן הבחינה ההלכתית, וכך כתב בתשובה בדעת כהן, על דבר שאלתו בעניין הספר תורה שיש לו בירושה מזקנו ז"ל, והוא רוצה להביאה לארץ ישראל. אם יש מקום לחוש משום טלטול ספר תורה ממקום הקבוע לו, למקום אחר. יש, בעיקרון לא מטלטלים ספר תורה סתם ככה. זה לא מכבודו. לעניינים מיוחדים, עכשיו אם יש צורך מיוחד להוציא ספר תורה מבית כנסת לאיזה מקום אחר, כי לא משהו שהוא חולה והוא לא יכול ללכת לארגן לו מניין, לא, סיבות מיוחדות, אז גם הולכים ומלווים אותו, אי אפשר לא לוקחים אותו לבד, מכסים אותו, מלווים אותו. זאת אומרת, יש עניין של כבוד ספר תורה, לא סתם מטלטלים אותו.
הרב שפולים לוקחים ספר תורה לכל חור.
מה זה?
איך בפולין לוקחים?
כנראה מוגול, כנראה מגדירים שיש לזה חשיבות. זה לא שזה... אם עכשיו עשה שהוא לכבוד עם ישראל ולראות תהליך הגאולה, מה היה לפני אז ומה היום, ודווקא לבוא לקרוא שם בתורה על עילוי נשמת הנרצחים, אז זה כבוד ספר התורה לעשות את זה. אבל לא סתם ככה מטלטלים אותו. אז שאל אותו, הוא אומר, קיבלתי בירושה מסבא שלי, מישהו שואל את הרב פה, קיבלתי בירושה מסבא שלי ספר תורה, עכשיו הספר תורה נמצא בגלות, באיזה בית כנסת בלא יודע מה, בהולנד, לא יודע מה. ועכשיו אני שואל אם אני יכול להעלות אותו לארץ ישראל, אם יש בזה פגיעה בכבוד ספר תורה. אומר הרב, נשאר לי רק להגיד על דבר עצם השאלה של הבאת ספר התורה מחוץ לארץ ארץ ישראל, לא משנה, זה פה איזה דילוק. בזה אין שום ספק שמצווה גדולה להביא ספר מחוץ לארץ לארץ ישראל. כי זהו גם כן בבחינת קיבוץ גלויות והחזרת הקדושה למקומה. זה מעניין. אבל יש בחינה של קיבוץ גלויות גם מספרי תורה שבגלות. כי הקדושה, מה זה קיבוץ גלויות? להחזיר את הקדושה שהתפזרה למקור שלה בארץ ישראל. זה נכון לגבי עם ישראל, שיש קדושה של נשמה ישראלית. כל יהודי שבגלות, זה שצריכה לחזור למקור הקדושה בארץ ישראל. וגם ספרי תורה, להעלות ספרי תורה לארץ ישראל, זה גם.
אז תארס, אנחנו לא רוצים שיהיו בתי כנסת בחול?
לא, בשביל מה צריך שם בתי כנסת?
לא, סבבה.
לא, אנחנו רוצים שכל היהודים יעלו לארץ ישראל, וכל הבתי כנסת יהיו בארץ ישראל. כל זמן שיש יהודים שם, צריך בתי כנסת. תוספות כותב שבתי כנסיות ובתי מדרשות שנבנו בחוץ לארץ הם על תנאי. למה הם על תנאי? כי הם עתידים להתבטל מתישהו. זה זמני. יכול להיות שזמני לאלף שנה, יכול להיות זמני לאלפיים, אבל זה בסוף יתבטל. ובתי כנסת שבארץ ישראל הם לא על תנאי, גם אם תנאי הוא בטל, כי זה משהו שאמור להיות קבוע בית כנסת בארץ ישראל. והיה מבצע להעלות ספרי תורה מבגדד, מעיראק, ועשו את זה לא זוכר כאילו איך בדיוק זה התנהל. בכל אופן, העלו איזה 10 ספרי תורה. אחד מהם לקחו אותו לבית כנסת של המוסד, ומסופר שהרב אליהו זצ"ל היה בהכנסת, עשו את זה כמובן בצורה, בצנעה, את ההכנסת ספר תורה, והרב אליהו זצ"ל היה נוכח שם, והוא אמר, זה מובא לדעתי באחד הספרים האלה, והוא אמר שהוא מקובל שיש, היו ספרים שהבן איש חי בעצמו כתב, ויש איזה סימן לדעת איך הוא כתב, ואז כשקראו בתורה הוא פתח, הוא הסתכל, הוא ראה שהספר תורה שהגיע למוסד זה ספר תורה של הבן איש חי בעצמו כתב. הוא התחיל לבכות, ירדו לשם דמעות. אמר, הכנסתם באמת היה מבצע של מסירות נפש להציל את הספרי תורה האלה. אמר, זכיתם בזכות המסירות נפש שהספר תורה הקדוש של הבן איש חי, זה צהל, הוא יגיע פה ובעזרת השם בזכות זה יגן על כל כל האנשים שהולכים, מוסרים נפש למען עם ישראל בשירות המוסד וכולי. כולם שם, כאילו גם כן בחו איתו, ירדו להם דמעות, באמת היה מעמד מרגש. בכל אופן, רואים שיש בזה בחינה של קיבוץ גלויות, להחזיר ספרי תורה, להחזיר כלל. בדבר גדול דיבר הגאון הקדוש, בעל חתם סופר בתשובה, מה שראינו קודם. אולי כשיגיעו הדברים לארץ נכוחה, יתעלו ותקדשו פי שניים בחוכמה ותבונה וכולי. עד כאן לשונה קדושה. אם כן, הריינו רואים שדברי תורה, אפילו שכבר נכתבו בחוץ לארץ, מתעלים הם כשבאים לארץ ישראל. אדם ישב, כתב איזה חידושי תורה בחוץ לארץ, הוא התכוון למשהו מסוים. כשזה עולה לארץ ישראל זה מתעלה עוד יותר. יש בזה תשובה, הרב ויצמן, נדמה לי להסתכל על זה בהמשך, או פה במיטב הארץ. לפעמים שואלים, אנחנו לומדים רמב״ם. עכשיו מדייקים ומוצאים כל מיני יסודות עמוקים מדברי הרמב״ם, לדוגמה. או ברשב"א. האם הם התכוונו לזה? ליסודות האלה? התשובה, חטא אלף יכול להיות שכן. רק שהם כיסו והם השאירו את זה לתלמידי חכמים שיגיעו בדור גאולה בארץ ישראל לבוא ולהעמיק בדברים. תשובה שנייה, יכול להיות שלא התכוונו לזה. אבל כמו שהחתם סופר מעיד על עצמו, שיכול להיות שלא התכוונתי, אבל כשדברים יעלו לארץ ישראל, מכיוון שאין לאמיתה של תורה, מכוון לאמת של התורה, אז ודאי שזה גנוז בזה, יש בזה רוח הקודש, וגנוז בזה את האמת הפנימית של התורה, אפילו אם אני לא מודע אליה. ברגע שהוא, חוץ שהרמב״ם לא התכוון לזה משהו, אבל מכיוון שהוא כיוון לאמיתה של תורה, ועכשיו אנחנו זוכים ללמוד בארץ ישראל את הדברים, אנחנו חושפים את הנקודה הפנימית שעומדת בשורש השיטה של הרמב״ם. גם אם הוא לא התכוון, לא חייבים להגיד, יכול להיות שהוא התכוון, אבל גם אם הוא לא התכוון, זה לא מונע מאיתנו לבוא ולהעמיק בדברים שלו עכשיו בארץ ישראל ולגלות את העומק שצפון בהם. כמו שמפורש פה בדברי חתם סופר. והנה בכלל מצוות כתיבת ספר תורה בזמן הזה קיים עליהן שגם ספרי תורה שבעל פה הם בכלל בזמן הזה שהותרו להיכתב מטעם עת לעשות להשם, כמובן בשולחן השולחן ערוך. מכל מקום עיקר המצווה היא כתיבת ספר תורה. למרות שמצוות כתיבת ספר תורה פוסקים שגם תורה שבעל פה נחשבת, מי שקנה או כתב ספרים חידושי תורה על תורה שבעל פה, הגמרא, המשנה וכולי, גם כן זה נכלל במצוות כתיבת ספר תורה. אחרי שכבר תורה שבעל פה ניתנה להיכתב, אז גם אבל עיקר מצוות כתיבת ספר תורה בעת הוא לכתוב ספר תורה ממש. מכל מקום עיקר המצווה היא כתיבת ספר תורה, ואם כן, אם תורה שבעל פה מתעלה היא כשבאה לארץ ישראל גם אחרי כתיבתה בחוץ לארץ, ולדעת החתם סופר עוד ביותר אחרי כתיבתה בחוץ לארץ, זאת אומרת, לא אפילו, אלא במיוחד, כמו רבי ירמיה, שאם זה נכתב בחוץ לארץ ועלה לארץ ישראל, זה מעלה עוד יותר עליונה. קל וחומר שיש עילוי לקדושת ספר תורה, כשתזכה להיות חוזרת לארץ ישראל, שזהו מקורה ויסודה, והרי זה בכלל מעלין בקודש. ובהסכמות הראיה מובא ביורו של הרב לדברי החתם סופר, בשיחת קודש זו ודאי צריכה תלמוד, ואנו למדים ממנה שאור התורה יוצא מפי תלמיד חכם גדול בארצות הגולה, ביותם מתקבלים בקודש, מוסיפים ממורה וצהלה, בשמירה בהם באור תורה בתוספת ברכה. והדברים מבוארים על פי הגמרא בסנהדרין, בטעם שאין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב, לא עושים בית דין, לא עושים דיון, לא בערב שבת ולא בערב יום טוב. למה? משום דמין שוטעמה הוא עד חד בשבת או עד חד יום טוב, או עד אחר יום טוב. הרי עושים דיון, מתחילים אותו וממשיכים, לא גומרים ביום אחד, בטח. אז לא מתחילים בערב שבת וערב יום טוב. למה? כי אנחנו חוששים שאחרי שבת או אחרי יום טוב הם ישכחו את הסברה. ואז צריכו להתחיל מחדש לדון, אז לכן עושים את זה לא בערב. ואף על גב דשני סופרי הדיינים עומדים לפניהם וכותבים דברי המזכים ודברי המחייבים. נאי דה בפומה כתבין תמה דה בליבה מינשו. זאת אומרת שהגמרה מקשה. אבל הרי יש סופרי הדיינים. וכל אחד הוא כותב, דיין פלוני אמר כך וכך מסברה זאת וזאת. דיין אלמוני אמר כך וכך מסברה זאת. אז למה יש לי חשש שישכחו? יקראו את הפרוטוקול, יזכרו. אומרת הגמרה, לא. נכון שכותבים מה שאמרו. אבל את הבנת הלב הם שוכחים. כשאדם אומר משהו בפה, אם זה כוונה פנימית. יכול להיות שהוא יזכור את המילים שהוא אמר, אבל את הכוונה הפנימית שהייתה לו, את זה הוא ישכח. מה מוציא מפה הרב? הרי אנו רואים שאי אפשר לגלות בכתב את כל עומק הרעיון וטעם הסברה אשר תנוח בלב נבון. זאת אומרת, הכתב הוא מבטא את הסברה הפנימית, אבל לא רואים דרכו את הסברה הפנימית. אתה יכול לראות מה כתוב ולא להבין את הסברה הפנימית. והנה אין שום ספק בדבר שאף על פי שאין בינת הלב הפנימית מתגלה בכתב, בכל זאת יש בוודאי בתוך הכתב אשר כתב איש חכם השפעה גנוזה מיסוד הטעם הפנימי שבלב. אותו טעם הבדליבה. ובוודאי שהערך של אותו הטעם הגנוז במעמקי הלב גדול, גדול צריך להיות, ונעלה עולה אין חקר, עד אשר הוא היסוד העיקרי גם בחיפור דין ומשפט. ובפני החשש של שכחתם אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב, וטעם זקנים זהו יסוד החן והחוכמה המופעת על אורה של תורה, שעלולה להתברך מיסוד הקודש של אוויר עד ארץ ישראל המחכים, ונמצא שהתקבלו את הדברים בארץ חמדה ובייחוד בעיר קודשנו ותפארתנו, שתתן פרי הפרי קודש הילולים. ומכוח הגמרא הזאת אנחנו רואים שיש את הכתב ויש את העומק, את הסברה הפנימית שנמצאת בכתב. וזה שתי דברים. עכשיו, גם הכוונה הפנימית רמוזה בכתב עצמו, אבל יש חשש לשכוח אותה אם עובר זמן. ומכוח היסוד הזה אומר הרב, אם בכתב כבר גנוזה כוונה פנימית, אז עכשיו בוודאי כשעולים לארץ ישראל, אז יכול להתגלות יותר העומק שגנוז בכוונה הפנימית. לפעמים אפילו יותר מהכוונה שהכותב היה מודע אליה. אנחנו יודעים שכשאנחנו מדברים או חושבים, יש לנו כמה רבדים. יש לנו בתהליך ההערה הנשמתית או הנפשית, שהיא יורדת ומתבטאת במחשבה ואחר כך בדיבור, יש לנו מעגלים מעגלים. הפסיכולוגיה בנויה על זה, נכון? במיוחד פרוינד ועוד היה על ה... יש מושג שנקרא פליטה פרוידיאנית. כאילו אדם פלט איזה משהו, הוא אמר, לא התכוונתי. רגע, בסדר שלא התכוונת. לפעמים אם הייתה לך איזה פליטת פה, היא לפעמים יוצאת ממקום יותר פנימי, שיש בזה, יש בזה איזה משהו, זה לא, לא סתם זה יצא. לא אומר שסתם עכשיו השתבש לו המילים ונתקע. לפעמים, צריך להיזהר עם זה גם כן, לא להתחיל לבנות על זה. אבל לפעמים יש לנו דברים בעולם שהוא תת מודע, שהעולם המודע שלנו הוא רק חלק הוא חלק קטן מהעולם הפנימי שלנו. אפילו כלפי הנפש, אפילו, אז זה בנויה תורת הפסיכולוגיה, שהיא באה לחשוף מהאדם, מדברים, שואלים, שומעים אותו מכל מיני כיוונים, ואז מתוך שמנסים להגיע לעולם יותר פנימי, ושם להביא נקודות שלעזור לו להתמודד עם כל מיני דברים, כי הבעיה שלנו להתמודד עם דברים הם שנמצאים בתת מודע. כשהדברים כבר צפים למישור של המודע, יש לנו הרבה יותר קל להתמודד איתם. לפעמים אדם הוא מבואס והוא לא יודע למה הוא מבואס. אם הוא ידע למה הוא מבואס, יהיה לו יותר... גם אז צריך לדע להתמודד, אבל כבר הוא יודע מה לעשות. אבל הרבה פעמים הוא אפילו לא יודע למה, ואז הוא צריך לבדוק, לבחון פנימה, להקשיב לעצמו. לכן כל כך חשוב לעבודת המידות והקשבה פנימית, שאדם יהיה כמה שיותר, ככל שאדם יותר מודע לעולם הפנימי שלו, הוא יותר יכול להציב לעצמו יעדים, להתמודד, להתקדם, לברר מה תוקע אותו וכו' וכו'. אבל זה אפילו כלפי העולם הנפשי. קל וחומר כשאנחנו מדברים כלפי עולם נשמתי, שזה אנחנו מודעים רק לקצה הקצה. ולכן, הרבה פעמים יכול להיות שהרמב״ם, הריטב"א וכו' וכו' ואחרונים, כתבו דברים, עכשיו להם הייתה כוונה אחת, אבל יכול להיות, לא יכול להיות, אלא בוודאי שזה נובע מעולם פנימי הרבה יותר עמוק, שככל שעולים איתו אל הקודש, לארץ ישראל, לירושלים, מתקדמים גם תהליך הגאולה ויש הערה אלוקית יותר פנימית בעולם, אז אפשר יותר לחשוף את הנקודות הפנימיות האלה, ואז את אותה תורה ש, שלומדים אלפי שנים בגלות, היא תעלה לארץ ישראל והיא תאיר בקומה חדשה. אור חדש הציון תאיר, בסדר, בתורתו שתורתנו יהיה ולפני תורתו של משיח. זה לא שהמשיח פתאום יביא תורה חדשה מהשמיים, אלא את אותה תורה שקיבלנו בהר סיני, פתאום היא הרבה יותר פנימי, שכל מה שהכרנו עד היום זה רק משהו הרבה יותר חיצוני מהאור הפנימי של תורתו של משיח. בסדר, אז זה היסוד שעולה פה, שהתורה, שיטה, בעיקר שיטת רבי ירמיה. אמרנו, גם יש מקום קצת לשיטת רבי זרע, אבל עיקר שיטת רבי ירמיה, ממשיכים עם תורת בבל, עם כל הדברי הראשונים והאחרונים, בטח זה תלמוד בבלי בטח. נשאר אותו לארץ ישראל, לחשוף את העומק הפנימי שקיים בו, שככל שעולים לארץ ישראל, ולא רק עולים, אלא קדושת ארץ ישראל הולכת ומופיעה יותר ויותר, והדבר הזה תלוי גם בקיבוץ גלויות, ככל שעם ישראל יותר מגיע לארץ ישראל, קדושת הארץ מופיעה יותר. זה תלוי ביישוב הארץ, ככל שחלקי ארץ ישראל יותר שלמה בידינו, ומיושבת בידינו. ככה קדושתה מופיעה יותר. כי הוא המצוות התלויות בארץ, בבית המקדש, כל הדברים, כל שלב כזה בתהליך הגאולה, קדושת ארץ ישראל מופיעה יותר ויותר. וככל שקדושת ארץ ישראל יותר תופיע, גם העומק הפנימי של התורה ילך ויותר ויופיע. ואנחנו נדרשים לבוא ולהשתדל, לשאוף, להופיע את אותו עומק פנימי בעזרת השם. נעצור פה ו... נמשיך פעם הבאה. אנחנו מפנים כינוס.